מדרגת לימוד התורה הראויה היא מדרגת לימוד לשמה. אנחנו בפרק ג'. לשמה, בשביל ללמוד לשמה, אדם צריך להיות מסוגל לצאת מהבחינה הזו שכל אדם נתון בה, שהוא עושה לגרמי, עושה למען עצמו. זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, מוסרית, שאדם מצליח לצאת מעצמו, לצאת מלעשות למען עצמו, ולהידבק במה שהוא עושה. האמת היא שבכל שאר הדברים חוץ מתורה, יש לו מצד של מצוות, מצוות זה עוד מדרגה. חוץ מתורה באמת אנחנו כן עושים לעצמנו. אדם שנתון בעולם, אז הוא עובד למען עצמו, ואוכל למען עצמו, וחברה למען עצמו. אבל באמת, זה צד ילדותי. להיות אחד כזה שכל החיים סובבים סביב לעשות למען עצמו, מה שנקרא אביד לגרמי, זה צד מאוד ילדותי. צד יותר בוגר, אדם שיש לו שכל, אז הוא כבר יודע שעיקר הנטייה הבוגרת צריכה להיות מסוגל, אדם צריך להיות מסוגל לעשות למען האמת, לעשות למען הדברים הטובים. אלא שאי אפשר להגיע למדרגה הזאת, אלא לדעת תורה. למשל, אפשר לראות את זה בחובות הלבבות. בחובות הלבבות, בשער עבודת אלוקים, אז חובות הלבבות מתחיל להסביר, קודם כל, שאין טובה בעולם שהיא טובה אידיאליסטית. כל אחד הוא מחלק, הוא אומר שיש חמישה אנשים שמיטיבים, אב לבנו, אדון לעבדו, עשיר על עני, אדם לחברו, הוא מסביר שבעצם מאחורי הכל עומד אינטרס. אז מה הפשט שאתה קורא את חובות הלבבות הזה? מה הפשט? הפשט הוא שאין דבר, אין חפץ של הטבה בעולם. הכוונה היא שלולא התורה לא היה דבר כזה. כלומר, זה לא רק שהתורה, כשאדם לומד תורה הוא צריך ללמוד לשמה, אלא לידי התורה אדם נהיה אחד כזה שעסוק לשמה. זה נקרא, כל מעשיך היו לשם שמיים. כלומר, תחיה למען האידיאל. לא, אל תשתמש באידיאל למען עצמך. תחיה למען האידיאל. וכל עוד אדם לא דבק בתורה ולא מלא בתורה, קשה מאוד לצאת מעצמו, כי אין דבר חשוב בעולם בעיני האדם כמו הוא עצמו. ודאי שהאדם שתופס נכון את הרווח שיש בעשייה דברים טובים, אז הוא למען עצמו יעשה דברים טובים. כמובן, יהיה לו חברים, והוא ידאג להם, ויחמול עליהם. אבל סוף סוף הוא לא הצליח את המרכז של האישיות שלו, נשאר דבק בעצמו.
זה היה הפירוק של חסד לומים חטאת? שבגלל שזה ללא תורה...
כן, יכול להיות. כן, חסד לומים חטאת. שם אולי הכוונה יותר מזה אפילו, שזה לא רק למען עצמם, הכוונה היא... זה למען להחטיא את ישראל. זה נכון שזה כתוב, כן, בתניא קדישא, שהאומות העולם, כן, אין להם בכלל יכולת, וגם עם ישראל, עם מצד נפש הבהמית שלו. זה נפש הבהמית. נפש הבהמית, אצל אומות העולם, זה הנפש היחידה, זה אביד לגרמי. זה כוח מאוד חזק שניתן באדם, שכדי להשתחרר ממנו חייבים נטייה אלוקית. מה שמתחדש פה בפרק ג', שרק על ידי התורה, ואדם על ידי לימוד התורה, ללימוד התורה בעיון, מה שנקרא בדבקות בנפש החיים, דבקות בנפש החיים, וכמובן בעיון, רק על ידי כך, האדם נקבע במדרגת לשמה. אין הכוונה, רק שנייה, רק אני אגיד. כתוב ככה בנפש החיים, וגם כי באמת כמעט בלתי אפשר לבוא תכף בתחילת קביעת לימודו למדרגת לשמה כראוי. זאת אומרת שוודאי שאדם יש, אדם יכול להיות כזה שלפעמים עושה דברים למען האידיאל. ודאי זה ככה, וכי אין אדם שלפעמים הוא מרחם רק משהו שראוי לרחם, והוא דורש צדק בגלל שמתגלה בתוכו נטייה אידיאליסטית, אבל להיות בקביעות זה שייך לתורה, כן.
מה זה אומר על חסד כזה? הוא פחות חסד בגלל שהוא לא...
לא יודע אם הוא פחות חסד, אבל האדם לא יצא מהתכונה הילדותית שלו. זה נקרא ילדותי בוגר, ילדותי בוגר, ילד, ככה מסביר הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק. שלום, שלום. עכשיו אנחנו רבים. ימים שניים, רבים שלושה. אבל אחר גם היינו רבים. אבל היינו רבים איתי, עכשיו רבים ביחד. טוב. אנחנו בפרקים פרק ג' קוף צד י' למדנו, תשמע רבי חיים, שאדם יכול לעשות כל מה שהוא עושה בעולם, אבל משתי נטיות. או נטייה שנקראת לגרמי, לעצמו. זה מה שרוב בני אדם נמצאים. הם עושים המון דברים חשובים, אבל סוגלו דברים עסוקים בעצמם. למען עצמם. למען עצמם הם אוהבים, למען עצמם הם מרחמים, למען עצמם הם עושים דברים טובים. למען עצמם. זה נקרא עביד לגרמי. כל טיבו דעבדין לגרמאון עבדין. כל טוב שהם עושים, עושים לעצמם. אדם, הרמב"ם אומר שזו תכונה ילדותית. מי שנשאר בזה שהוא עושה הכל למען עצמו, והכל סובב סביב עצמו, זה נקרא ילד. הוא ילדון, הוא ילדותי. תכונה בוגרת זה אדם שמונהג על פי השכל. וזה אדם שהוא מתמסר אל הטוב למען הטוב. הוא מוצא בתוך את היכולת להתמסר למען האידאל, בשביל האידאל, לא בשביל עצמו. עכשיו, ברוך השם שגם אנחנו, במידה מסוימת, מוצאים את הנטייה הזו בתוכנו. יש לי אדם אידיאליסטי. כסוף אני אומר, אידיאליסטים לא ברור מה זה שהם עסוקים באידיאל. יכול להיות אנשים שעסוקים באידיאל, אבל התכונה הנפשית שלהם, שעל ידי זה הם מרגישים מיצוי. על ידי זה מרגישים טוב. ובשביל זה הם עושים. אני מדבר על התכונה הזו שאדם הצליח לצאת מעצמו ולהתמסר למען האידיאל שהוא הנושא. האדם נעשה מסור אל הרעיון כי הוא מאמין ברעיון. ולא מצד העונג שלו בדבר, ולא מצד מה שזה מטיב לו, ולא מצד משהו. אז הכתוב בנפש החיים שרק על ידי תורה, רק על ידי לימוד תורה בדבקות, כלומר באיור, זה דבר שצריך ללמוד אותו, רק על ידי לימוד התורה, אדם יכול לעשות חי במדרגת לשמה. כלומר, אדם שהוא חי למען אידיאל. עכשיו לא מדבר איזה אידיאל, אבל כל הדבר על התכונה הנפשית. אנחנו לא מדברים במה האדם עסוק, אנחנו מדברים מצד מה האדם עסוק. ככה מסביר הרמב״ם בפרק חלק. נתתי פה דוגמה מעל חובות הלבבות. חובות הלבבות בשאר עבודת אלוקים. מסביר שכל הטובות שנעשות בעולם, מאחורי כולם עומד אינטרס. ודאי שבני אדם מטיבים אחד לשני. לולי זה החברה לא הייתה יכולה להתקיים. אם אב והם לא מרחמים על ילדיהם, ואם אדם לא מרחם על מי שכפוף לו, ואם העשיר לא מרחם על אני, אז העולם לא יכול להתקיים בכלל. אם חבר לא עושה טובה לחבר, חברו. אבל מאחורי כל זה עומד אינטרס. מי שקורא את החובות הלבבות הזה, יש לו תמונה מאוד קודרת. מאחורי הכל עומד אינטרס. מה, אין אדם שמסוגל להתרומם מעל האינטרס? תשובה. קודם כל, החובות הלבבות מדבר על לולי תורה. לולי תורה, התכונה העיקרית שדוחפת את האדם, זה למען עצמו. רק על ידי תורה, אדם משתחרר מהנטייה הזו, ומתחיל להיות, למצוא בתוכו את הנטייה הזו, להיות עסוק לשם. שתיים, אומר נפש החיים, פה נפש החיים. מדובר בקביעות. עדיין שיש אנשים שלפעמים קמים בבוקר ומוצאים בתורם רגש מוסרי, אצילי, נעלה, ומרגישים את המתיקות בלהשתחרר ולהיות עסוקים בעצמם. זה נקרא לעמוד לפני השם. כשאדם מתמסר אל האמת ומשתחרר מכל הקנאות, כשאדם עסוק בעצמו זה מלא דאגות. האמת היא שלהיות עסוקים בעצמנו זה לא מסב לנו עונג. זה מסב לנו הרבה עצב ומחובים. כי שם מונחים כל הדאגות, והקנאות, והסנאות, והזרות, והתסכול, והייאוש. אם היינו מסוגלים לעשות בעד האמת, היינו משתחררים מן הכל. כל הבעיות היו נפתרות, באמת, המון בעיות קיימות, לא כל הבעיות, יש בעיות שזה לשמה. כן, אבל יש בעיות שזה נובע מצער השכינה. אבל כמובן, המון בעיות זה בעיות שאדם גורם לעצמו. כמו שכותב הרמב"ם, מורה נבוכים. שעולם הוא כולו רובו טוב. כידוע שיש הבדל בין התפיסה הרציונלית של הרמב"ם לתפיסה הרזית של המקובלים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה, נקרא לזה, התבוננות על העולם. הרמב"ם בשונה פרקים אומר שהאדם כולו טוב. אין באדם רע. רע זה חולי. לפי המקובלים, יש באדם רע. מאז חטא אדם ראשון יש נקרא זוהמה, זוהמת הנחש. לפי הרמב״ם, העולם טוב. רע זה רק בני אדם גורמים. לפי המקובלים, העולם מעורב בו המון רע. מאז חטא אדם הראשון. זה ההבדל, זה נקרא הבטה הרציונלית, לעומת הבטה הרזית. הרמב״ם אומר, דע לך, אין לך שום נטייה לרע. נטייה לרע זה הכל חולשה. זה כמו אדם שרוצה לשתות מתוק. למה? כי יש לו חוסר איזון בגוף. אם תחיה בריא, לא תצטרך לשתות מתוק. נכון, עכשיו אתה מרגיש שאתה צריך את המתוק. אם אתה לא אוכל את המתוק, אתה מרגיש שהגוף שלך רועד. אבל זה בגלל חולשה. לא בגלל שיש לך נטייה לאכול מתוק. הרגלת את עצמך. הגוף מכור. אותו אומר הרמד עליך, אין לך שום נטייה להסתכל לא בצניות. אין דבר כזה. אלא אתה החלשת את עצמך. בסדר? אז עכשיו תחזור לבריאות. זה תפיסת הרמב״ם. תפיסת המקובלים, שמאז חטא אדם הראשון, יש באדם נטייה לרע. ריקבון. כמו תפוח רצי רקוב. יש, לא, לא, יש בנו ריקבון. אנחנו צריכים כל הזמן להתגבר על זה. כן, זה שייך לתפיסה הרציונלית של הרמב״ם, לעומת תפיסה הרזית של המקובלים. למה אני אומר את הדבר הזה? כי זה שייך למה שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו. לפי הרמב״ם, העולם טוב. טוב. למה יש רע? כי בני אדם מזיקים לעצמם. אנחנו עכשיו אומרים ככה, לפי תפיסת המקובלים, לפי המקובלים לשם כללי, בני אדם, תניא, נפשחיים, זה שבני אדם עסוקים בעצמם, לפי הרמב״ם, אדם לא צריך להיות עסוק בעצמו. אדם עסוק בעצמו, זה ילדותי. זה מטופש. זה חסר שכל. אדם יש לו שכל, הוא עסוק בטוב. אני חושב שהרבה פעמים, בגלל שלא יודעים את ההבדל בשני הקווים המקבילים הללו, הקו הרציונלי של הרמב״ם, הקו המיסטי נקרא לו, של נפש חיים ונתניה, אז הרבה פעמים מתבלבלים. מסבירים רמב״ם על פי נפש חיים, נפש חיים על פי רמב״ם. אבל לא מבינים שבהרבה סוגיות זה קווים מקבילים. יש לפעמים שמגיעים לאותו מסקנה, אבל יש לפעמים קווים מקבילים. לפי הרמב״ם, בהקדמה לפרק, אני אומר לכם נכס עכשיו, רבותיי, תדעו לכם. זה נכס לימודי, אבל בעזרת השם, כשנלמד, נתחיל מאוד ברצינות, אז יהיה הרבה הרבה מה לעסוק בזה, יש הרבה הרבה נפקא מינה בזה. לפי הרמב״ם, בהקדמה לפרק, זה הולך כחוט השני בהרבה מחלוקות. לפי הרמב״ם, בנפש, בהקדמה לפרק חלק, זה ילדותי ומטופש וחסר שכל שאדם עסוק בעצמו. זה ילד. ילד צריך ללמוד תורה, אומרים לו, קח כסף. ילד צריך ללמוד תורה, אומרים לו, קח ממתק. ילד צריך ללמוד תורה, אומרים לו, יהיה לך כבוד. ילד זה. אומר הרמב״ם, מה זה הדבר הזה? שכל צריך. אדם צריך להיות עם שכל. שכל לא נע, לעשות את הטוב בפני שהוא טוב, לעשות את האמת בפני שהוא אמת. ולכן אדם מבוגר, לא צריך ללמוד, אין דבר כזה לעולם ללמד אדם שלא לשמוע, מתוך שלא לשמוע יבוא לשמוע. זה כתוב בנפש החיים, ברם זה לא כתוב. זה נכון, בילד, אתה רוצה להרגיל ילד, אז לעולם ללמד. ואדם מבוגר, אל תתחיל להגיד לו, טוב, תלמד תורה כי הילדים שלך לא יהיו מסוממים. תלמד תורה כי על ידי זה אשתך תכבד אותך. תלמד תורה כי מה אכפת לך, תפסיד גיהנום. לא, זה מהרם הזה, חסר שכל. פשוט חסר שכל. זה שיטת הרם. שיטת נפש החיים, כמו שתכף אנחנו נראה, לעולם ילמד אדם שלא לשם. אי אפשר לצפות שהאדם ילמד מצד אידיאליסטי. למה? ודאי שהשכל מורה בזה, גם נפש החיים מודה. אבל אדם יש יצר. יש יצר, יש זוהמת הנחש. וזוהמת הנחש לא מאפשרת לאדם להיות, להשתחרר, הנפש שבאמת קודם לתיקן אותה, הוא לא מסוגל להשתחרר. לכן, אומר הרב...
הרב מציג את הדבר הזה שהוא תפיסה יושית את התפיסה המיסטית.
ודאי שעל דעת תורה אדם מתקן את הנטייה הזאת. כי הנפש האלוקית מופיעה. אני אדבר בשפה של התניא. כי אדם צריך לנקות את הזוהמה, אני מדבר בשפה של נפש החיים. ודאי זה ככה. אבל לפני תורה, תורה, חוץ ממה שאדם לומד תורה ומתקן בזה את כל עולמות, הוא גם נעשה, יוצא מעצמו. הוא נעשה אידיאליסט. יכול לחיות למען האידיאל. מונע מאידיאל.
בלי תורה.
רק על ידי תורה אפשר. אי אפשר בלי תורה. כך אומר חובות רבבות. בדיוק. אני מדבר בלי תורה. זאת אומרת, זו שאלה מה זה האדם. עכשיו, זאת אומרת, שוודאי, אלא מה יש עוד הבדל? שגם יש עוד הבדל בין לפני תורה לאחרי תורה. שוודאי שלפני תורה יש באדם לפעמים הבזקים כאלה. שאדם, וואלה, בא לי להשתחרר מעצמי, אני רואה כמה זה מאיים אותי, כמה מאיים עליי, כמה זה מאמלל אותי, זה מאמלל. אנשים שעסוקים בעצמם, זה מאמלל. בגלל זה הם נשארים תקועים. באמת, אם היינו יכולים, רק אנחנו לא יכולים. אפילו שאנחנו מבינים שזה, סליחה שאני אומר, לא יפה, אבל זה מטומטם. וזה מאמלל אותנו, זה שאנחנו עסוקים בעצמנו, כי זה מוליד בנו כל כך הרבה קנאות וסנאות ומדון ומריבות ותסכולים ויאושים. הכל נובע מאותו מקום שבו אנחנו עסוקים בעצמנו. אנחנו לא יכולים להשתחרר מזה. אנחנו רוצים ולא יכולים. מה שמשחרר אותנו זה עמידה לפני השם. וזה מאוד קשה להשתחרר מזה. כן, זה שייך לגאווה, שנקרא בשפת הרב אבינר, סרטן העני. גאווה זה סרטן העני. ודאי שאני זה חשוב. אני חשוב במקום שלו, ברגע שאני מתרבה, פה סרטן זה גאווה. וזה מחלק כל פינה טובה. באמת, זה מחלק כל פינה טובה. כל המחלות האוטואמוניות. גאווה זה שאני נלחם בעצמי, נכון? זה מלחה אוטואמונית. זאת אומרת, זה שהגוף נלחם בעצמו. אני נלחם בזה, בגאווה שאני נלחם בעצמי. כי ברגע שאני עושה את העני לעשות דומיננטי, כן? אז אני נאכליס את כל הסנאות, קנאות, מריבות, מדון, תסכול, ייעוץ, ציפיות, אכזבות. כל זה. אבל האדם לא יכול להשתחרר מזה. הוא לא יכול להשתחרר בלי תורה. אבל לפעמים גם אדם עוד לפני תורה, עוד לפני שהוא יצא להגיע למדרגת התורה לשון, יש לו הפסיקים כאלה. אני אפשר נכון, אבל זה לא בקביעות. זה לא בקביעות, על ידי תורה הוא יכול להיות בקביעות שם, שהוא יכול להיות מונח שם בקביעות. רגע, זה מה שכתוב פה בפרק ג' וגם כי באמת כמעט בלתי אפשר לעבור תחילה תכף בתחילת קביעת לימודו למדרגת לשמה כראוי, כי העסק בתורה שלא לשמה הוא למדרגה שמתוך כך יוכל לבוא למדרגת נשמה. איך האדם נהיה למדרגת נשמה? קודם כל צריך להתמלא בתפיסות של תורה. כשאדם לומד תורה, הוא לומד שכב העולם מלא נוכחות אלוקית. מתחן, מכן נפשית, הוא לא לומד לשמה. עד שהוא לומד תורה ומתעלה בשכל של אמונה, והוא מבין כמה הנוכחות אלוקית נעשית עיקר, ואז מילא הוא כבר נעשה, אני שלו תופס את המקום האמיתי שלו, שזה בתחתית המדרגה. תמיד אני זה תחתית המדרגה. אני זה הכלי שבתוכו אני מקבל את הכל. הכלי זה תחתית המדרגה. זה הכלי, נגיד אתה נותן פרחים באגרטל. הגרטל, הכלי, הוא תחתית המדרגה. אני זה תחתית תמיד המדרגה. מדי שצריך את אני. אבל תחתית המדרגה, מה שקרה שמינית שבשמינית. כן, חביבי.
לגבי מה שהרמב"ם אומר, שזה טיפשות של ילדותיות לעשות
למען עצמו.
למען עצמו, אבל עדיף, לא יודע, עדיף ללמוד שלא לשמוע ולעשות אותו.
הוא לא אומר שלא עדיף, הוא אומר, למה אתה מצפה מצליח לעשות דברים שלא לשמוע? מה, אין לך שכל?
יש
אנשים
שהשכל
שלהם. אני לא, בסדר, אבל הרמב"ם לא מדבר על עמי הארץ, נשים ועמי הארץ ואנשים ילדים. הרמב"ם אומר, אנשים מבוגרים שבאים ללמוד. תדבר איתם אידיאליסטיות. אתה מדבר על חילונים, תדבר איתם אידיאליסטיות. טוב, הם עכשיו שקועים בחומר ולא מאמינים בכלל ביואשים. אין להם בעולם אלא את עצמם. בסדר, אתה צריך לדבר, אני לא מדבר עכשיו פרקטית. בסדר, מי שעומד מולך, אבל הרמב"ם אומר, אתה לא צריך להתחיל שלא לשמע. אתה צריך להתחיל לשמע. נפש הרמב"ם אומר, אתה צריך להתחיל שלא לשמע. כי הנטייה הזו של אדם להיות בעד עצמו, זה נטייה שקשה מאוד להשתחרר ממנה. לפי הרמב"ם אומר, הוא אומר, זה שכל, וגמר. זה חולי. אנחנו עכשיו נמצאים אחרי חודש שלם, שזה עניינו של החודש, זה לעמוד לפני השם. להריעו לפני המלך השם, לפני השם תיתרו, שמחתם לפני השם הלוקחם, הצרת שזה בכלל, הלכה גם צמדה לפני השם, אחרי זה בין הזמנים לפני השם. במדרגה. פגשתי אותך בין הזמנים. אז תליר הדעת שלפני השם זה מתנה, האדם מסוגל להשתחרר ממה שכובל אותו כל השנה. האדם מגיע שכל השנה מה שכובל אותו זה אני שם. אם לא היינו מסובכים, אני שלנו, מזמן כבר היינו יכולים לפרוס כנפיים. כל זה אנחנו עוזרים. מי אני, ומה זה אומר עליי, ואיך אני, ואני ואני. במקום שעבר לכם, אדם לא מתמלא בתוכן של תורה. טוב, לכן, כתוב ככה, גם כי באמת כמעט בלתי אפשר לבוא תכף בתחילת קביעת לימודו למדרגת לשמה קרוב, כי העסק בתורה שלא לשמה הוא למדרגה, כלומר, הוא על ידו אפשר לבוא, על יזה האמצעי שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לבוא על ידו למדרגת לשמה. אי אפשר ללמוד לשמה, לולי שאתה לומד תורה. רק על ידי לימוד תורה אפשר לבוא למדרגת לשמה. לא שצריך ללמוד תורה לשמה, לידי לימוד תורה מגיע לשמה. התכונה הזו בנפש של לשמה, כלומר, להיות מונע מאידאל. שהאידאל הוא זה שיניע אותך, זה מה שעושה תורה. כי התורה מלמד, קודם כל, כי זה השפה של דבר, וגם כי תורה פועלת על אדם להיות כמו התורה. זה מה שכתוב שבאורות הקודש א' א', סגולת התורה. מי שלא, ודאי, יערוף כמה תהליכי, אחד לומד על מנת להתייהר, כן, זה לא טוב. אבל אם מי שלומד תורה, מתוך, ללמוד תורה, אפילו שהמניע שלו זה למען עצמו, כן? אז התורה מלמד אותו בשכל כזה, שמלא, ממלא אותו נחות אלוקית. אדם לומד שהעיקר, האמת היא, למה אנחנו לא מסוגלים להשתחרר מהאני שלנו? בגלל שתי סיבות, שלילית וחיובית. זה קצת שיעור בפסיכולוגיה, אבל שלילית בגלל ש... כבר שלילית וחיובית, אני מתכוון לומר. שלילית בגלל שאין לנו שום דבר אחר חשוב. רק האני שלנו חשוב. וחיובית, בגלל שאנחנו נורא פוחדים, שאם לא נהיה עסוקים בעני, אולי אנחנו ניגמר, לא נהיה כלום. ושני הדברים האלה התורה מרפאת. למה אדם? צריך לחשוב. למה אדם כל הזמן לפות בעני שלו? אני אקרא לזה לא, דואג בעד העני שלו. כל הזמן אנחנו דואגים בעד העני שלו. אולי אני לא מספיק. אולי אני לא שווה. אולי אני... כן? עכשיו, התכונה הזאת, אני אומר, אפילו אדם כמוני, שכבר למד ויודע כמה זה מאמלל אותו קשה להשתחרר מזה. אבל אם אני, ברגע שאני נמצא עם דבר חשוב, okay, נגיד אדם נמצא בהקפות הקפות שניות ברמו, יכול להיות לא הקפות הקפות ראשונה בסימן. יש אדם עומד לפני השם. עצם עומד לפני השם כבר משחרר את אדם מנעני שם. כי אתה לא עומד, אתה אומר, וואי, יש באמת משהו חשוב. מלא חשיבות. ואדם יקבל משמעות מזה שהוא נהיה שייך לדבר חשוב. וגם אדם מלא ביטניה, הוא מסיר את הדאגות שלו. כתוב פה שעל ידי לימוד התורה, אדם מתחיל לחיות במדרגת לשמה. יש על זה כמה מקומות ברב, קוק, שהרב מדבר על הנקודה הזו, מה זה לחיות במדרגת לשמה. כמו שבלתי אפשר לעלות מארץ לעלייה, אם לא דרך מדרגות הסולם. זה המשל של הנפש החי. ולזה אמרו בפסחים, לעולם יעסוק אדם בתורה ומזאת אפילו שלא לשמה. כאן משמע שהכוונה היא שאפשר לעשות של לשמה, רק אפילו שלא לשמה. אל תגיד, אם זה לא לשמה אני לא עושה, כי זה מחלט הקודש. אפילו. אבל הנפש החי מדייק לא ככה. אומרם לעולם רוצה לומר בקביעות, היינו שבתחילת לימודו אינו מחויב ושילמד בקביעות תמיד יומם ולילה. קביעות, הכוונה ללמוד, זה הרב שלמה זלמן אומר ששני פירושים למילה תמיד. פירוש אחד תמיד כמו לחם התמיד, תמיד זה ברציפות. יש תמיד בקביעות, העיקר שזה יהיה בקביעות. אם אדם קם בבוקר כל יום אומר, טוב, אני אלך לישיבה, לא אלך לישיבה. מה לומדים היום בישיבה? טוב, אולי אני אלמד כתובות, אולי אני אלמד בטרה, אולי אני אלמד שבת, אחרי זה עושה צהריים, זה לא קביעות. מדרגה של קביעות זו מדרגה של תמיד. זה למה קדושת התמיד. כמו שהיו מדליקים מנורה תמיד, והיו מקרים קורבן תמיד. לא היה, קורבן תמיד לא היה מוקרב כל הזמן. הוא היה בקביעות. וכן, הרבנו הרב צבידו אומר שעיקר המעלה בלימוד תורה שזה בקביעות. יש לך משהו בקביעות. קביעות ולא יעבור. וזה המדרגה של בונה.
והרמב"ם מסביר את זה לעולם, הכוונה
היא
שזה עדיף מכלום?
הרמב"ם אולי מסביר, כן, לעולם יעסוק אדם בתורה מצווה, אפילו שלא לשמה, כי אם לפחות תעסוק בתורה מצווה, שלא לשמה, כן. אבל הכוונה היא, לעולם הכוונה, בקביעות, לעולם יעסוק אדם בתורה מצווה, זאת אומרת, לעסוק בתורה מצווה, בקביעות, לעולם, זה שלא לשמה. ואף אם לפעמים ודאי תיפול במחשבתו איזו פנייה לגרמי, לשם גאות וכבוד. עם כל זה, אל ישים לב לפרוש או להתרפות ממנה בעבור זה חס ושלום. אלא אדרבה, יתחזק מאוד בעסק התורה. אתה רוצה לרפא את מחשבת הגאווה והכבוד המאוסה, שאתה חושב לגרמי בשעה שאתה עוסק בתורה, תעסוק עוד יותר בתורה. יהיה נכון ליבו, בטוח, שוודאי יבוא, נכון ליבו הכוונה, נכון, כוונה, בטוח. זה כמו... כמו המילה בטוח. נכון ליבו בטוח שוודאי יבוא מתוך כך למדרגת לשמה. וכך הוא גם כן בעניין המצוות על דרך זה.
למה הוא מערבב פה את המצוות?
מה?
למה הוא מערבב פה את המצוות של המצוות?
נכון. לכאורה, למצוות אנחנו נלמד שזה מדרגה אחרת, אדם צריך לעשות מצוות מתוך כוונה. כן, יכול להיות שגם כשאדם מקיים מצוות, יכול אדם מקיים מצוות, גם צריך לעשות זה לשם האידיאל שמתגלה במצוות. שנקרא קדושה. קדושה זה האידיאל שמתגלה במצוות. או אמונה, זה האידיאל שמתגלה במצוות. עכשיו תראו, יש חינוש פה בנפשך. מי שימלאו ליבו לבזות ולהשפיל חז ושום את העוסק בתורה מצוות אף שלא לשמע. אתם זוכרים שזמן שכל הפרקים הללו זה כנגד אלה שאחרי שלא קוראים על המדרגות הגבוהות, שום דבר בעיניהם לא נחשב. אדם לומד את המדרגות הגדולות של נפש חיים. הסכנה הגדולה בלומדי מדרגות גבוהות, שהמדרגות הנמוכות כבר לא נחשבות בעיניהם. וזה אומר הנפש חיים חז ושולם. צריך לדעת שכל הטוב והקדוש שנאמר במצוות, נאמר במצוות בכל מצב. מי שימלאו ליבו לבזות ולהשפיל חז ושולם את העוסק בתורה מצוות אפשר שלא לשמע. לא ינקה רע, סליחה, ועתיד ליתן את הדין חס ושלום. ולא עוד, עכשיו שימו לב איזה חידוש יש פה לנפשך. יש פה חידוש עצום לנפשך. הנפש חיים אומר כך, ולא עוד, אלא שנמנע בדברי רבותינו ז"ל בין אותם שאין להם חלק לעולם הבא, לגמרי חס ושלום, וגיהנום קלה והם אינם קלים, והם המינים והמסורות והאפיקורסים. כלומר, מי שמבזה, הוא שייך בעצמו למדרגת לישמה, והוא מבזה ומשפיל את אלה שלא לומדים לישמה, הוא נקרא אפיקורס. וכן במשנה יש פרק חלק מנוע את האפיקורס בכלל אותן שנים חלק לא מבא ורמים בגמרא שם רב ורבי חנה דאמר את רבי זה המבזה תלמיד חוכה. איזה פירוש? בדרך כלל הפירוש הוא המארץ מבזה תלמיד חוכה ואומר משיבה הם לומדים רק כדי להיפטר מהצבא. זה נקרא מבזה תלמיד חוכה. אבל אחד הפוך, הוא לומד לשמה והוא מבזה אחד שבאמת לומד למען עצמו. זה גם נקרא מבזה תלמיד חוכם. אני תמיד למדתי בגמרא שעם הארץ אומר, בשביל מה הם לומדים? המתנחלים האלה, בשביל מה? בשביל רק שיהיה להם דירות ואיכות חיים, בשביל מה הם לומדים רק כדי לקבל מלגות ולא לעבוד? זה נקרא מבזה תלמיד חוכם. זה נקרא אפיקורס. אבל לפי נפש החיים, אם אחד, הוא אוי ודשם בתפילה. אוי ודשם בתפילה. הוא אומר, זה מתפלל, כי צפצוף הזרזיר זה מתפלל. זה נקרא לימוד תורה. הוא לומד תורה, כמובן, הוא כמו הסדר. הוא רק מה שזה. זה נקרא מבזה תמיד חוכם. אפיקורס. אין לו חלק לא למה. זה חריף. משהו. אנחנו לא יודעים ברב קוק הרבה על הסכנה שיש כשאדם שייך למדרגות גבוהות, שהוא יזזה במדרגות הנמוכות. כשאדם לומד על עירה ועבר, הוא כבר לא אכפת לו מירת העונש. ועוד יותר אני יכול להגיד, אפילו שאדם מזלזל בזה, זה ודאי לא טוב. אבל להגיד שזה נקרא ביזוי תלמיד חוכם, זה לא הפשט של הגמרא. ככה נפש חיים אומר. ואף אם אומר, מה יען אילן רבנן, מה אוילו לו... מה?
מצאתי את זה של השיחות השמונות בקוף עין בית.
קוף עין בית, כן.
בעל בית הזה שידעת השס בעל פה.
כן.
צחקו עליו שהוא לא כזה מבין.
כן.
ובחיים אמר להם שיש שני דפוסים לשף. את הדפוס המפואר והדפוס המזולזל. הלא טוב.
גם
הדפוס הלא טוב זה גם זה שעשו. זה היה קם כשהוא
נכנס. יפה מאוד. מה הכוונה? הוא ידע שעס כמו שאנחנו יודעים שעס. והם ידעו שעס כמו שתלמיד רב חיים למדו שעס. וזה לא בא. זה מה לומדים שווה חברו וזה צחוק מעבודה. זה לא נקרא עיון. עיון, זה דבר חריף. אבל פה כתוב, זה נקרא מבזה תלמיד חכם. ואפי, הוא אומר, מה יענה לרבן על ידוקה ולדידותנו, הרי זה בכלל אפיקורס, מבזה תלמידי חכמים. וגם מגלה פנים בתורה נעמי מקרי, זה נקרא גם מגלה פנים בתורה שלא קל לך. למה? כי הוא חושב שתורה אם לא לשמה זה לא תורה. זה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כלך. הרי זה איבד חלקו בחיי עולם הרחמן היצילנו. לכן רבנו יונה בשעה התשובה שמונה סדר מדרגות חומר העונשים. המדרגה האחרונה מנה את הקט. כלומר, המדרגה שראוי לאנוש אותה ביותר, או העונש החמור ביותר, זה אותם אלה שאומרים להם אין חלק לעולם הבא. הוא מנה שם גם כן, המבזה תלמיד חכם בכלל זאת הקט. אבל אם יש רק תלמיד חוכם, רק הוא לא במדרגת לשמה. הוא לא למד, כל התורה הוא למד, רק לא לשמה. למה הוא למד? הוא למד מתוך מחשבה חומרנית של העולם הזה. מבחינה נפשית הוא לא יצא מהמדרגה הזאת. והתורה גם לא פעלה עליו לצאת. גם עכשיו הוא נמצא שם. עוד יותר יש לחשוד. ואמרנו שאם אדם לומד בקביעות, לפחות זה יציל אותו. לא. הוא עסוק, הוא נשאר במדרגה הזאת. מי שמבזה אותו על זה, זה נקרא אפיקורס. ואין לחולק לא נובע. תמוע. ממש תמוע, שלכאורה רב חיים מוציא את הגמרא הזו מפשוטה. וכל חומר עונשו הנורא הזה הוא מטעם על שהוא במורדי אור. מעלת התורה הקדושה, חיללה, הוא חילל את התורה. כמו שריר בזה הרבינו יונזל שם, אין שם דברי קדוש השם. חתרבו זה שגם עיקר העונה של כל המינויים שבו תקעת, הוא גם כן לבני חילול כבוד התורה הקדושה. כי כיוון שהוא משפיל, הוא מבזה. עכשיו אפשר עם הרב חיים מסביר למה. למה זה כל כך חמור? כי כיוון שהוא משפיל, הוא מבזה את העוסק בתורה שלו לשמה, הרי הוא מרפא את ידיו מעסק התורה, ולא יוכל לבוא לעולם למדרגת לשמה. הוא גורם לזלזל בו ובקשר שלו אל התורה. אז הוא לא יוכל לבוא לעולם למדרגת לשמה להיות תלמיד חכם גמור. והרי ודאי מקרה בזה מבזה תלמיד חכם. ואין לך חילול שמו יתברך ותורתו הקדושה יותר מזה.
מה זה מבזה תלמיד חכם? מבזה את הפוטנציאל של התלמיד חכם שיש בו. לא תלמיד חכם שהוא עכשיו.
זה מה שאני לא כך מבין. הבעיה זה שכבר המדרגה הזאת ראוי לכבד אותה, הבעיה שעל ידי הביזור שלו לא יגיע למדרגה שבאמת ראוי לכבד אותה.
זהו, לפי דברים פה זה לפי המדרגה העתידית, אבל לפי הסיפור שם זה...
יכול להיות שכמובן שני דברים. א', הרי הוא מרפא דם עסק התורה, זה דבר אחד. שתיים, תראה, בגללך הוא לא יגיע למדרגה להיות תמיד חכם גמור.
שהוא מרפא את עצמו, כי הוא לכל תמיד חכם יש זמן הקטנות, והם הוא יגיד שאתם מקטנות עם כלום.
זה לא כתוב שהבעיה שהוא מרפא את עצמו. זה לא כתוב שהוא עושה את זה. כתוב שזה עושה את זה לאחר. חידוש.
מרפא הדב, הדב של השני?
כן. הרי ודאי מקרי בזה מבזה את תלמיד חכם, אין לך חילול שמו יתברך וטוב. מה, אם אדם מבזה את עצמו,
אתה מבזה את תלמיד חוכם? מבזה אחרים.
אם אדם מבזה אחרים, הבעיה שהוא מבזה את תלמיד חוכם, הוא מבזה את עצמו, כי הוא לא יוכל להגיע לזה. לא ואין לך חילול שמו יתברך ותורתו הקדושה תמיד, וכבר השפיל והוריד את יקר תפארתה של תורה קדושה לארץ, יגיענה הדפר, והרס גם את כל העבודה בכללה, כי אין עבודתו יתברך מתקיימת כראוי בעדת ישראל בלתי על ידי תלמידי חכמים. אנחנו צריכים המון אנשים שעוסקים בתורה, בסדר, אז שיהיו חלק מהם יושבי ישיבות הסדר, וחלק מהם יושבי ישיבות לומדים בשביל דברים אחרים, וגם אנשים שלא לומדים בעיון כל כך ודקות, אנחנו צריכים המון תלמידי חכמים. אל תגיד רק הנבחרת הראויה שיכולה ללמוד תורה בדבקות ובעיון ולצאת מעצמה ולהפר להיות קדושה רק הם ילמדו. אני לא אשאר לנו במסלול לומדי תורה. אנחנו צריכים המון לומדי תורה. גדודים גדודים. צריכים ישיבות נקים בכל מקום. המון ישיבות, כוללים, ללמוד תורה. למה? כי הדת ישראל צריכה לעמוד בתורה. אל תגיד. לא, רק המדרגה של לומדי התורה, הדבקים, עובדי השם, הקדושים, הם ראויים ללמוד תורה. אז אתה משפיל את כנסת ישראל. כך כתוב. לא יהיה בעם ישראל לומדי תורה.
אחד השיעורים אהבתה הוא דיבר על מיטב תורה, אז הוא אמר ש ללמוד דף יומי זה לא מיטב תורה, אז הוא חזר פעמים שלוש לפחות בהדגשה. הוא אומר שזה מצוין, הוא לא נגד, הוא אומר, אני אומר, זה מצוין, זה מצוין, מצוין, זה לא מיטב תורה.
זה לא מה?
שזה, הוא רק אמר, זה לא מיטב תורה, הוא חזר כמה פעמים להגיד שזה
מצוין. לא מיטב.
כן, הוא הדגיש אבל שזה, שהוא לא שולל, אלא רק שהוא רק בא לדייק. כאילו להפוקם ממי ש...
והרס גם כי את כל העבודה בכלל הזו, כי אין עבודתו יתבר מתקיים וקראו בעדת ישראל בלתי על ידי על תלמיד לחכום יזכה התורה קדושה יום הוללה, כי עיני כל ישראל הם לדעת מה יעשה בישראל. לא רות לדם ירחובה, את המעשה שעשו, משהו שגם כאלה שלא לומדים לשמה. אז הוא לא לומד לשמה. אז הנפש שלו, אפילו שהוא למד תורה, לא יצא מגדר נפש ילדותית. נפש שעושה לגרמי. אבל הוא יכול להורות הלוכה. הוא יכול ללמד את הדרך אשר יעשו. אם כן, האיש אשר יבוא לגרום שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים בישראל, הרי כבר הרס. יש לפעמים גישה כזו שמי ראוי ללמוד או מי ראוי להמשיך ללמוד, מי ראוי להיות יחידי, 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 אלה שיכולו להיות מסורים. הנפש הרי אומר לא לקח, הנפש הרי ככה, כדור הנפש הרי הוא אומר נכון, בן אדם הזה הוא לא לומד לשמה, כל החיים יהיו לו קשיים מזה, הוא בעצם עושה, אבל צריך שיהיו המון תלמיד לחכומים בישראל. צריך המון תלמיד לחכום. כך כתוב בו נפש הרי נחשב. לא מדבר נגד מישהו, אני רק אומר, יש גישה כזאת. שאומרת שמי שראוי ללמוד תורה, ללמוד שנים רבות תורה, זה רק נבחרת מיוחדת, נבחרת מצוינת. על ידי זה יש מיעוט תלמידי חכמים. על ידי יש מיעוט תלמידי חכמים. אני מכיר מישהו שהוא... לא, לא משנה. היה יהודי נפלא מאוד, לא למד תורה בזה. ואז הוא הולך להתייעץ עם איזה תלמיד חכם אחד. ותלמיד חכם אמר לו, תשמע, אתה יודע מה זה ללמוד תורה, אתה יודע מה זה להמשיך בתורה, זה נורא קשה, זה נורא פה, זה נורא שם, טק, 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 מה זה, זה סרט בעל כישרון, זה, זה, ופסיק. למרות הלך לעשות משהו אחר, חבל.
אז למה בישיבות עושים את העילויים מקדימה, כאילו לתת להם, לתן חושה לכל השאר?
למה? זה מקדם. אם אתה גאוותן, אז אתה מרגיש חולשה. למה אם אני רואה מישהו שנמצא לפניי, אני צריך להרגיש חולשה?
לא, כאילו, הם החשובים, אתם לכו אחורה.
זה לא אמירה. אמירה, כל אחד שמסור אותה לתורה. תראה, מתקדם.
זה עניין של תוצאות, לא עניין של מסירות.
לא, אבל
לא. לא שמו את מי שמתאמץ יותר. האילויים זה לא מי שיתאמץ הרבה, זה מי שאדם.
מי אמר לך? אני לא יודע בדיוק מאיפה אתה לוקח את הדבר הזה. אני לא מכיר. את הישיבות שאתה מדבר עליהם, ששמים את אלה שיודעים הרבה. שמים את אלה שמסורים. מה? אני סיפרתי?
כן.
אני דיברתי על האלוהים החריפים. לא דיברתי על החריפים. דיברתי על אנשים שמסורים לתורה בכל מאודם ובכל נפשם. וראוי לך בטח, תמיד רחום ממנה, בטח. זה יוצא תחושה של קדימה. ודאי שזה לא שווה, כשבישיבה זה לא שווה אדם. שהוא לומד חצי-חצי, כמו אדם שלומד הכל. תלמד. עד הסוף. ודאי שראוי לכבד את זה. אני אמרתי אם זה אחד שביל יותר על הסוף בגלל שהוא בעל כישרון ובגלל הוא מתמסר. בכלל זה לא הסיפור. החתן סופר, כשהוא היה עוד בפרסבורג, לפני שהוא הגיע לפרסבורג, היה בדרזדין. שם הוא הקים את הישיבה הראשונה שלו, זה הישיבה למצוינים, משהו חריפים. ופעם אחת הגיע יהודי אחד, בחור בן 17, הוא עמד בשערי הישיבה, פנחס לייב, פנחס לייב, אז קראו. פתח את העיניים, וואי, פה אני רוצה להיות. טוב. שם תלמיד החכמים ככה, עסקו, בכלל לא הסתכלו עליו, הסתכלו עליו, היה אמצע סדר. כשניגשו לדבר איתו, אמרו, טוב, עם בחור בן 17 מגיע, שימה שהוא כבר, שאל אותו, נו, כמה מסכתות למדת וזה, אז לא אמרתי שם. מעולם לא למדתי גברה, אבל זה מה שאני רוצה לעשות. זה מה שאני רוצה לעשות. תלמיד לגחך מה עושה בחור שמעולם לא למד גמרא בישיבה של רב מוישה סויפר, ישיבה דרזדי, ישיבה ממש גדולים של גדולים, וגם קדוש שיטת חתם סופר זה שיטה מאוד בפלפול עמוק וזה. אבל הוא אמר, אני מאוד רוצה, וזה אמרו לו, תשמע חביבי, התחילו להגיד לו, זה לא המקום, זה כאן זו השאר, לך לך מכון מאיר, לך ל... חסן סופר יצא בחדר, אמר לו, אתה רוצה ללמוד בישיבה, התקבלת. התקבלת. והוא מספר, פנחס לייב בזה, שהיו במעמד הזה, חשוב שהוא רק שניים שהאמינו, חסן סופר והוא. כל השעה, חסן סופר קבע לו סדר לימוד, עם מים, אילו עם שבישיבה, כל אחד מתחיל ללמד. הבעיה שהבחור הזה היה לו שכחה עצומה, קיצור קשיים עצומים. לא נכנע שום דבר. קשיים, ספק כבר ראש, קשיים. אבל רבו החתם סופר התפלא, 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 עד שאחרי, בדיוק כמה שנה, שנתיים, נפתח לו הראש, ישב ולמד ונהיה אחד מהבכירים של החבורה. ואז הוא חלה, חלה במחלה. כל הישיבה כבר מאוד כיבדה אותו, כבר עברו לפרסבורג, וזה, כל הישיבה מאוד חלה. החברותו שלו היה רב מאיר אייזנשטט. אייזנשטט זה המהר"ם אש. המהר"ם אש זה... מפורסם. גדולי תמיד אחד עשה לו, היה חברותו שלו. פעם אחת הוא היה בחדר. אז הוא היה כבר ממש נטה למות, ואז החסם סייפר ניגש אליו, וכולם יצאו, ורק רב מאיר אז נטה נשאר שם, תחת למיטה, לא יודע איפה הוא נשאר. ואז הוא רואה שחסם סופר יושב לידו, לוקח לו את היד ואומר, פנחס לייב, אתה רואה? כן. אתה רואה? כן. אתה רואה? כן. ככה שש פעמים, אתה רואה כל פעם יותר בקול, כן? ואז הוא חסן סופר, ואז הוא אומר, פקח עיניים, אמר, אני רואה אמר אורי ורבי, ואז קם. חרודה שלו אמר לו, מה הפשט? מה זה אתה רואה, אתה רואה? מה הסיפור שם? מה היה הסיפור? ואז הוא אומר, אני לא יכול להגיד לך. ואני נכנס למורים וחבר חדר סורי, אתה יכול להסתתר בחדר ונשמע מה אנחנו מדברים. אז הוא ניגש אליו ואמר לו, חסד ספר, ככה קיבל אותו ואמר, נו, ספר מה ראית. אז הוא אמר שהוא ראה אברהם, יצחק, יעקב בצד אחד, מוישה, אהרון ודוד, ויוסף, לא יודע, בדיוק צד שני, ודנים בזה, ודנים שהוא צריך למות. ואז מגיע מישהו, לא זוכר בדיוק את הסיפור, הוא אומר, אבל זה מי שרבו, החתן סופר, שפך לו בתפילה. איך נשיב תפילת החתן סופר ריקם, שיהיה תמיד חופן גדול, שיהיה מורה הוראה, זה מה ש... ראוי רבו החתם סופר שבשביל לא ישיבו לו את נשמתו, ישיבו לו והוא נהיה תלמיד חכם עצום שיש כמה תשורות של החתם סופר עליו. והוא מספר את הסיפור הזה. הוא מספר שהוא היה רפא שכל. בגיל 17 לבוא לישיבת החתם סופר שלא למדת אף פעם גמרא, ואחרי זה עם כישרון דל. הוא אמר, קודם כל בכוח התפיל. כתוב... כתוב שאישה אחת מבני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור דימת, נכון? אישימת. כן, כתוב ברד"ק שהיא צעקה 265, נכון? כמיין צעקה. 265 פעמים היא צעקה עד שאלישע התרצה לסלב. אז הרב שטיינמן אומר, באו אליו בנות. ואמרו לו, הם בסמינר, והם לא התחתנו. אז הוא מה, תתפעלו. אמרו, כבר התפעלנו. אז הוא הראה להם את הרד"ק הזה. ואמר להם, אם היו מתפעלים 264 פעמים, היו אומרים, התפעלנו 264 פעמים ולא נעד. ויש תורי שצריך להתפעל 265 פעמים. לא 264. זה בקשר לתפילה הזו של החסון ספר, שלפעמים צריך כדי שייכנס, בכלל צריך לדעת, כדי שייכנס תורה למוח של תפילה. טוב, רבותיי. עזרת השם נמשיך פרק ד'.
נזכר במדרש שם על יהושע, שהיה לומד ומשכח, מסע של התורה. יש כאלה שמסעים, כמו שכתוב, שזקנה דור היום רואים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אולי על אותה ושב על אותה קיימה, זה שהם יהיו מזלזלים בו, כשהם מסעים במדרש, שאומרו, לא, לומד ומשכח, מה יהיה?
כן.
שאלה גדולה, זה יהושע בקלימה שלנו, לא זוכר, צריך לעיין בזה אותם. Thank you.